שלום לכולם וברוכים הבאים לסרקסטים, פודקאסט דו שבועי בנושא סרטים וגם קצת סדרות. אני צחי.
ואני אורן.
בפודקאסט הזה אורן ואני נדבר על עולם שאנחנו חווים מאוד, נתחיל בחדשות מעולם הקולנוע, נמשיך בלספר על סרטים וסדרות שראינו השבוע ואחר כך נבקר סרט שמציג עכשיו בקולנוע. היום נדבר על הסרט ספרינגסטין, הדרך משום מקום. הביקורת הוחלק לשניים, כשבחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסרט אבל בלי לתת ספוילר בכלל, כך שמי שרוצה ללכת יוכל לקבל המלצה בלי שנרוס לו. בחלק השני נספיילר לנתנו אבל ניתן התראה לפני. כל הפרקים מופיעים באתר שלנו sites.google.com/view/sarcastim. האימייל שלנו הוא sarcastim@gmail.com, sarcastim באנגלית עם C, בעברית sarcastim, א' חקוף כי זה פודקאסט. מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, להשאיר שם הערות או מחמאות. שלום אורן.
אהלן, מה נשמע?
בסדר, חורף.
כן, השעון.
וגשם מטפטף לי על העורף, עוד לא.
עוד לא, עוד לא, עוד מעט.
נכון, תקשיב, אמרתי שהאימייל שלנו הוא sarcastim@gmail.com, ורציתי להגיד שבועז שטייף...
פינת האימיילים.
שלח לנו מייל, והוא... המליץ לנו לקרוא אימיילים של מאזינים שולחים לנו. אז תהיתי אם אני אומר עכשיו שאני לא מקבל את ההמלצה שלו. זה קצת, כאילו, אבל הקראתי את המייל שלו. אז אני לא יודע. בכל אופן, בועז שטייף כותב, קודם כל, אתם מעולים.
תודה.
עליי ועל עידן.
תודה. לא, הוא לא כתב, הוא לא כתב עידן.
הוא לא כתב
עידן. למה אתה יורד עליו גם? מסכן. מה הוא שייך? מסרט אחר.
שלא תחשוב, שלא...
לא יעלה לך.
והוא נהנה. הוא נהנה להקשיב לנו ולקבל אינדיקציות, ובקיצור, הוא טוען ש... בקיצור, שאנחנו מאזנים אחד השני, וסבבה, איזה כיף, והוא המליץ לנו להקריא אימיילים ולהזכיר אותם. אז הנה, אני בדיוק עושה את זה. אבל הוא שמע שיש לי פלאגינים לטריילרים.
אוי.
כן.
כן.
אז אני עניתי לו ברחבה והסברתי לו בדיוק מה זה, ואני חושש שיש לי איזשהו חשד שהוא לא יעשה שום דבר, כי מה לעשות, אני חייב להגיד, אני נרד או גיק או איך שלא תקרא לזה, ואני לא גולש בכרום, אני גולש בפיירפוקס, והפלאגין הזה זה אקסטנשן, שמערב RSS, שצריך להכניס לו פילטר ולכוון אותו. בקיצור, זה טיפה, טיפה דורש.
בקיצור, כמו תמיד, אתה מסבך את העניינים. בדיוק. אתה לא אף פעם לא סטרייט פורוד, הכל מסובך.
אבל מה שכיף, שכל פעם שיוצא טריילר חדש, יש לי כזה אייקון שאומר, שני טריילים חדשים, לוחץ קליק וזה מראה לי אותם. איזה מגניב זה. אז כן, צריך פעם אחת לעשות קצת עבודה טכנית. זהו, האמת, בעבר הזה בכלל לא, אלא, אני כבר אומר לך, לא היו חדשות בשבועיים האחרונים.
זה כמעט נכון. כמעט נכון.
אוקיי. תארתי לעצמי שבקבוצות שאתה מסתובב שם, ואני לא...
לא היו הרבה, לא היו הרבה, אבל יש קצת.
לך על זה.
אני אספר.
מה היה חדש בשבועיים האחרונים?
יאללה, אני אספר לך.
כן.
נתחיל מכמה דברים, יש ממש כמה דברים קטנטנים.
כן.
אחד, אנחנו מתקרבים לסיום הסדרה Stranger Things של נטפליקס. חודש הבא, לדעתי.
אני רק אגיד, ראיתי את העונה הראשונה, והספק לי.
וזה העונה, נראה לי חבישית.
אוקיי.
אני רוצה להגיד, ו... הם הודיעו כי פרק הסיום, שזה פרק הסיום של הסדרה, היא באופן תקדימי, ישודר, יוקרן, רשמית בבתי הקולנוע, ברחבי הסטורית.
מה אתה מדבר?
וקנדה, במקביל לסטרימינג.
המסך הקטן עובר למסך הגדול.
כן, זה פעם ראשונה אי פעם, שנטפליקס משחררים משהו לצפייה בבתי קולנוע?
דה, לא, היו סרטים שנטפליקס,
הסרטים אולי, כן.
הקרינו בקולנוע, ושבועיים אחר כך, אני הולך לדבר על סרט כזה.
אבל אי פעם, נכון, אבל אי אפילו לא שידרה פרקים.
זה מה שאמרתי, המסך הקטן עובר למסך הגדול.
זה מתוכנן ליום האחרון בשנה, ל-31-12 נדמה לי, וכבר ראיתי דיבורים בכל מיני פורומים בארץ, האם אפשר להביא זה גם לארץ, ומה צריך לעשות בשביל זה, וכל מעניין אם זה ינסו לשחזר את ההצלחה גם פה, ו...
מעניין, יש לזה קהל מארצים כזה גדול?
תשמע, זה אחד מסדרות הדגל שלהם.
אוקיי.
כן, כן.
טוב.
זה אירוע, אירוע, סוף הסרט.
כן, 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 לגמרי.
כן.
חדשה, אפשר להגיד.
יפה. דבר שני, אתה זוכר אפרופו נטפליקס, אתה זוכר את הסרט משפחת מיטשל ומלחמתה במכונות או משהו כזה? סרט של נטפליקס? מצויר?
מצויר או מפלסטלינה?
מצויר, שהיה מועמד לאוסקר ב-2022.
אני זוכר משהו, כן. לא פלסטלינה? אולי, אני זוכר
זה
משהו.
זה אנימציה סגנון.
אני זוכר, אני זוכר
זה לא
משהו
פלסטינים, כזה. זה אנימציה.
כן, 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 כן.
הוא היה ב-2021, והאוסקר של 2022, בו הוא היה מועמד. כן. אז עושים לו סרט המשך. זה של סוני ונטפליקס, אוקיי. אז זה הולך להיות סרט המשך, אז אחלה. ושני דברים, שני אירועים קולנועים קטנים. אחד, יום הקולנוע הבינלאומי חוזר.
30 לאוקטובר.
אוקטובר, ממש יום חמישי הקרוב, השבוע. השבוע ביום חמישי הקרוב. אולי נספיק להוציא את הפרק עד אז, ויש כרטיסים ב10 שקלים לסרטים, אז אתה יודע, במסגרת העידוד הוא הולך לקולנוע. ודבר אחרון, פסטיבל הסרטים בערבה חוזר.
קניתי.
וואלה.
כן, יש לי כרטיסים לשני סרטים.
איזה סרטים?
לא זוכר.
לא זוכר. איזה ימים?
יום שישי.
שישי ושבת כאילו?
שישי בערב, שני סרטים.
שני סרטים בשישי בערב, הסוף שבוע הראשון או השני?
שני.
וואלה.
כן, מי שרוצה לבוא לפה, לפגוש אותי.
כן.
ויש לנו לינה שם בקמפינג והכל.
איזה מגניב.
כן.
אז זהו, אז זה יוצא בנובמבר מהעשירי עד ה-21 נדמה לי, משהו כזה, או ה-22.
משהו כזה.
כן, פסטיבל סרטי ערבה, מומלץ. כיפת שמיים, בלה בלה בלה, מומלץ, יפה. אז זה פסטיבל הסרטים בערבה. זהו למעשה, אין לי הרבה חדשות, אבל זה היה חדשות.
טוב, מצוין, אני אוהב את זה ככה.
קצר וקולה.
בדיוק. אבל אני מקווה שהפעם כן ראית דברים בשבועיים האחרונים.
יותר מה שהפעם שעברה.
אז קדימה.
טוב. אני אתחיל מסרט בקולנוע.
אוקיי.
סרט בשם גנב על הגג, האם שמעת עליו?
בטח. בטח.
ראית?
לא, ראיתי את הטריילר, יש לי כזה פלאגין וזה.
אה, יפה.
כן, כן, כן.
אז טוב, אני אספר על גנב על הגג, ראיתי בקולנוע. סרט שהוא מבוסס על סיפור אמיתי, שאתה כבר מתחיל טוב, הוא כרגיל מאוד מאוד מטעה, כי יש לו שם של קומדיה רומנטית, או קומדיה בכלל.
כנר על הגג, גנב על הגג.
גנב על הגג, מצחיק. יש לו פוסטר של צ'נינג טייטום, לובש גלגל ים, מסתובב עם סקטים, ונראה קומדיה. זה לא סרט קומי.
פיטר דינקלינג?
גם, דינקלינג', כן. אז זה לא סרט קומדיה, זה סרט דווקא דרמטי, סיפור אמיתי, על...
למה הם עושים את זה?
לא יודע, אני לא יודע. הם חושבים אולי שזה יביא יותר...
אני לא הלכתי לראות, כי אני לא הולך לראות קומדיות.
אז זה לא קומדיה.
אוקיי.
זה סיפור על גנב בשם ג'פרי מנצ'סטר, צ'נינג טייטום מגלם אותו. הסיפור היה מאוד מעניין, הוא סיפור אמיתי, אמרתי, סוף שנות ה-90, הבחור של צ'נינג טייטום, זה לא ספוילר, כי זה משהו בדקות הראשונות של הסרט, הוא התפרסם כגנב על הגג, או למעשה רופמן. הוא היה פורץ למקדונלדס מהגג, הוא שדד איזה 60 סניפים של מקדונלדס, שהוא פשוט היה מגיע בלילה, מטפס על הגג, עושה חור, נכנס מימה ומחכה לבוקר שהיה מגיע הצוות, וכשהצוות היה מגיע בבוקר, הוא היה מאוד באדיבות, ומאוד בלא אלימות, מבקש את הפדיון של הקופה מאתמול, נועל אותם במקרר, אפילו שמישהו היה לו קר, נותן לו את המעיל שלו, כדי שלא יהיה לו קר במקרר, יוצא החוצה, מתקשר למשטרה, אומר שיש אנשים במקרר, שלוקח את הפדיון והולך, שדד ככה הרבה מאוד כסף, נתפס, כל זה ב-10 דקות ראשון של הסרט, כן? הסרט הוא לא על זה. נתפס, יושב בכלא, איכשהו מצליח גם לצאת מהכלא, ומצליח להתחבא במשך כמה חודשים או שנה מהמשטרה, בתוך...
בטויזרס?
טויזרס.
כן.
בתוך עליית הגג או משהו כזה בטויזרס. זה הסיפור, ועל זה הסרט. מאוד נחמד. יש שם איזה משפט שאומר לו, איזה חבר אומר לו, אתה איש החכם הכי טיפש שאני מכיר. שזה קצת מתאר אותו. הם משחקים, כמו שאמרת, פיטר דינקלג' משחק את הבוס של הסניף של טויז אר אס. קירסטין דנסט משחקת בתור עובדת בטויז אר אס שהוא מתאהב בה. סרט שהוא אחלה סרט. נוגע ללב, סוחף, מצחיק לפרקים, מאוד מענה. יש לו משהו בלוק שלו שנראה סרט כזה 80s. משהו כזה קצת גרעיניות כזאת בצילום, באיזה פילטר כזה מאוד נחמד. יש דינמיקה טובה בין הדמויות, יש מערכת יחסים יפה בין הגיבור לבת זוג, יש את הקהילה שהוא הופך להיות חלק ממנה, והוא מדי פעם הוא יוצא בלילות מהזה, והוא גם מתחיל את המערכת יחסים, גם מנסה להתחבר לקהילה, וכשהוא יודע כל הזמן שהוא, אתה יודע, שרוצים אחריו, מתישהו יגיעו אליו אולי, אז הוא כאילו קצת, בדילמה הזאת, כמה לצאת החוצה לקהילה, כמה להתחבא וכו'. יש קצת ביקורת על עולם הצריכה והקורפורייטים, סגנון הבוס וטויז אר אס וכאלה. בסוף, בכותרות סיום של הסרט, יש קטעים אמיתיים מהבאדם האמיתי. המון מהזה מבוסס בצורה חזקה על הסיפור. אתה יודע, קצת עשו כרגיל קצת העצמה של הדרמה וזה, אבל...
תסרות.
כן, אבל אחלה, אחלה סרט, גם באמת חביב, נוגע ללב, מעניין, סוחף, כיף לראות. קניתי. אולי אחד התקפידים הטובים של צ'נינג טייטום.
קניתי את ההמלצה.
יפה. אז זה סרט אחד, וסדרה שנייה, שתי סדרות, סדרה אחת, זה, זה בטח גם ראית, הדיפלומטית, חזרה לעונה שלישית, הספקת כבר לראות?
כן, לא תכננתי לדבר, אבל.
אוקיי, אז אני אדבר. כן.
אוקיי.
אז הדיפלומטית חזרה לעונה שלישית, זו סדרה מצוינת, וזו אולי העונה הכי טובה שלה, אני חושב. כחובה של קרי ראסל ורופוס סיוול, היא ממשיכה לעשות הכל להיות מושבת לבית הלבן, כולל להביא שני גיבורים מהבית הלבן לסדרה, את אליסון ג'ני וברד ויטפורד, שהם היו בבית לבן, זהו סי-ג'יי וג'וש.
סי-ג'יי קרג וג'וש ליימן.
ג'וש ליימן.
הוא היה סגן ראש המטה, והיא הייתה הדוברת.
הדוברת, הוא יצא תקשורת, כן.
והפה היא סגנית הנשיא.
והוא בעלה. כן, כן.
מתכתב, סוג של בדיחה.
כן, אבל זה אחלה, הוא ממש, כבר עוד מזמן השבינו את זה לבית הלבן, אז פה אנחנו קוראים עוד צעד להיות הבית הלבן. אפשר, אתה רוצה לדבר על הסיום של עונה 2, או שזה ספוילר גדול מדי? כי זה עונה 2 שהייתה כבר לפני שנה, חצי שנה, לא יודע.
לא יודע, כן. לא, מה שאתה רוצה.
בקיצור, זה ממשיך את עונה 2 מאותו מקום שהיא הסתיקה ממש באותה דקה שעונה 2 נגמרה, זה ממשיך, עונה 2 נגמרה בזה קליפהנגר די רציני, וזה טוויסט, וזה ממשיך מאותה נקודה. לאורך שלושת העונות מלווה את הסדרה, כמובן שקרי ראסל, שהיא הגיבורה בשם קייט, שמשחקת את השגרירה תרצו בלונדון, אז תמיד סביב כל זה יש למערכות יחסים שלה עם ראש הממשלה, והשר החוט וכו', ומעל השלוש עונות מתוח כחוט השני עובר העלילה של משחטת בריטית שהותקפה, והמלאכים שמתו, זה ממשיך גם בעונה הזאת. לפעמים, א', סדרה, באמת אמרנו זה בעבר, וזה משהיה סוחפת, מותחת, מעניינת, דרמטית, משאירה אותך על ה-edge of the your seat, כאילו אחלה אחלה סדרה, ומאוד נהייתי מעונה, זה בינג' מושלם, ראיתי כמעט את כל הפרקים בזה יומיים, כאילו ממש ממש כיף. יש לי איזה שני דברים שחשבתי כסוג של, לא יודע, ביקורת, הבחנה. אחד, לפעמים הדרמה קצת מוגזמת, בקטע של, יש את הצנות האלה שמישהו בא, אומר איזה משפט ויוצא בדרמטיות מהחדר. כאילו, שלא מתנהגים ככה במציאות, כאילו, אנשים. אז כאילו, זה קורה פה יותר מדי פעמים שאתה רואה את זה, וזה קצת הפריע לי, אמרתי, עוד דרמטיות, אז אתה מוגזמת. ועוד איזה נקודה, הדמויות פה הן קצת, ישבינו לבית הלבן. הבית הלבן הייתה מאוד צדקנית. אתה מאוד, מאוד מוסר גבוה, ליברלית, ופה זה קצת יותר מורכב. כאילו, אני מרגיש, אתה יודע, לפעמים, הדמויות לא תמיד עושה דבר הכי מוסרי, ולפעמים הם רצים עם ההחלטה הלא מוסרית שלהם לאורך כל העונה, וכאילו, וזה כאילו טבעי להם, לי זה מפריע קצת, הקטע הזה, אבל זה קיים פה, וזה, אבל זה אמיתי, זה המורכבות של החיים, שזה, כן. יש בזה משהו יפה. אז זהו, אז העונה שלישית לדיפלומטית, חזרה ומאוד מענה, אז מי ש... מי שלא ראה, זה הזמן מתחבר, מי שראה, מאוד ישמח, אז...
אבל אי אפשר לראות את העונה השלישית, בלי לראות את הראשונה והשנייה. לא, אי אפשר.
שאלה טובה.
לא, אי אפשר. אתה מפספס המון.
כנראה שאתה
חושב שאתה חייב לראות את הראשונה, ואז את השנייה ואת השלישית.
החדשות עבוד שזה...
זה לא מפרקים, זה 14 פרקים מראשונה והשנייה, ועוד 8 פרקים
השלישית. בדיוק, 8 הראשונה,
6
השנייה, ואז עוד
8.
אוקיי. אחלה.
ורק הענה
יותר גדולה לראות את
שלושתם. כן, אני חושב שיש לה עליות וירידות לעונה השלישית, היא עושה יותר מקליפהנגר אחד, ולא אהבתי את כל ה... יחסים הבין אישיים, נגיד את זה. זה קצת, הם מתחו את זה יותר מדי, אם אפשר היה בלי זה היה עדיף, אבל זה חלק מהלילה. בסדר?
כן.
סבבה.
ודבר אחרון, דיברת אתה פעם שעברה על טאסק.
כן.
ואמרתי לך שאז שהתחלתי לראות, אז סיימתי אותה גם.
כן.
אז אני לא אדבר עליה הרבה, כי כבר דיברת פעם שעברה, אבל אני רק אגיד, אזכיר, היה לזה 7 פרקים, כל הסדרה, אי אפשר לצפות את זה בארץ, למעט ב-VPN עם HBO Max, או בדרכים לא חוקיות, כי היה אמור להיות, מי שמשדר HBO בארץ זה סלקום TV והוט.
כן, אבל HBO נכנסים לארץ, ולכן הם סגרו את הכל.
שומרים את זה לכניסה שלהם לארץ. אמרת פעם שעברה שזו סדרה איטית, ואני מזכיר, אבל זה קצת סימן להיכר של HBO, דיברנו על זה שגופים שונים, יש להם את הז'אנר שלהם, או הכסף שלהם, את ה-DNA שלהם בדיוק, ו-HBO ידועה בה, אתה יודע, גם הסופרנוס הייתה איטית, ובטח שהתחילה איטית, ו-Six Feet Under ואחרות, אז גם זאת בז'אנר של הסדרות האיטיות, אבל היא מעניינת ומותחת, כמו שאמרת פעם שעברה, והיא גם, בסוף יש גם מפרק לפרק קליפהנגרים, שאתה רוצה להתחיל את הפרק הבא, כאילו, זה לא שהיא, היא לא מייגעת, כאילו, בפרק הזה שזה. אני חושב שהציונות המשותפות של מרק רופלו בתפקיד תום, אמרנו סוכן FBI, ותום רובי, שמשחק אותו תום פלאפרי, אני חושב, mm-hmm. פלאפרי, לא יודע איך mm-hmm. הוא את השם שלו. אני חושב שהציונות שלהם מהטובות בסדרה, כאילו יש להם כימיה משחקית מאוד מאוד טובה. כל אחד מהם עבר גם טרגדיות משמעותיות בחייה, בדמויות כאילו, והגבולות בין הטוב לרע מתשתשים, וזה מאוד נחמד, הדינמיקה ביניהם וכולי, מאוד, מאוד יפה. גם מאוד אהבתי את הדמויות של המשנה, כאילו כל הדמויות של הטאסק פורס, הדמויות מעניינות, לכל אחד יש סיפור רקע, ובא לי לראות אותם ולשמוע ולראות מה קורה ביניהם, מההתחלה הם הדמויות מעניינות, אהבתי מאוד את הדמויות האלה. ובסוף, כמו שאמרתי, סדרה כן מרתקת, מחזיקה אותך בציפייה לפרק הבא. אחלה סדרה, אחלה סדרה. דבר אחרון שרציתי להגיד עליה, בסוף פרק 6, אני חשבתי שנגמרה הסדרה. אמרתי, ויכלה לגמר ככה. כלומר,
כן, נכון.
כי יכלתי להגיד, וואלה, זה סיום, כלומר לא כל הקצוות נסגרו, אבל אפשר לגמור ככה סדרה. אז פרק 7, טוב שהוא קיים, הוא סוגר יותר את הקצוות בצורה יותר מהודקת, אבל זה כאילו מן מה שנתלבטתי, יש עוד פרק או לא, בכלל לא הייתי בטוח. זהו, זה עשיתי להגיד, אבל כן, מומלצת, מצטרף להמלצה שלך.
כשאני דיברתי עליה פעם קודמת, זה היה, ראיתי שלושה פרקים, התלוננתי על האיטיות שלה, ואמרתי שלמרות שהיא איטית, כש-HBO עושים סדרה, הם עדיין עושים אותה טוב, ראיתי כמובן את ארבעה הפרקים הנוספים, ואני טיפה חוזר בי, אני חושב שזו הסדרה הכי טובה השנה, עד עכשיו, כאילו היא השתפרה, היא משתפרת מאוד, מהפרק הרביעי והאילך, והפרק השביעי הוא מעולה, הפי-אוף שאתה מקבל, אני חושב שהיא מאוד מרגשת, כן. היא באמת, זה נגמר מאוד מאוד מרגש. אני ראיתי שצפו בפרק האחרון 4 מיליון איש בשלושה ימים או בארבעה ימים בארצות הברית, שזה הפרק השלישי הכי נצפה ב-HBO.
וואלה.
זה כנראה אחת הסדרות, כן, זה כנראה אחת הסדרות הכי פופולריות.
רואים על HBO, אתה יודע, סופרנו.
כן, והיא טובה, היא ממש ממש טובה, וכנראה בצדק צופרו בה הרבה. בצורה מומלצת, היא אחת הסדרות הטובות של השנה, טאסק, ממש ממש מומלץ. חבל שקשה להגיע אליה, אבל כשהיא תגיע בצורה חופשית, זה
שוב, VPN בקלות, ועוד מעט גם תגיע.
שווה, שווה לצפות בה. כן.
זהו, זה מה שראיתי.
זה הכל.
כן.
אז אני אוסיף שני סרטים. לשני סרטים? לא, שלושה סרטים. למה שאמרת. קודם כל, נטפליקס הוציאו סרט לקולנוע, ואחרי שבועיים זה הגיע למסך הקטן, לטלוויזיה, וביום שישי, אני חושב, יצא הסרט, A House of Dynamite.
כן, אני לא בטוח שהיה בארץ בקולנוע.
לא, הוא לא היה בקולנוע.
לא היה בקולנוע.
הוא היה בארצות הברית בקולנוע. כן. פה לא.
בדיוק.
אבל הוא יצא פה בארץ, נכון. House of Dynamite, קתרין ביגלו מביימת, אחרי שהיא ביימה את Zero Dark 30 והארטלוקר. אידריס אלבה הוא הנשיא של ארצות הברית, הנשיא השחור כמובן של ארצות הברית.
בסרט הקודם הוא היה ראש ממשלת בריטניה עם ג'ון סינה, דיברתי על זה.
רבקה פרגוסון, ג'ארד הריס, שהוא משחק את הרי סלדון במוסד, הוא שר ההגנה, ג'ייסון קלארק, ששיחק, הוא משחק עכשיו באיזושהי סדרה מטופשת של אפל, אולי אני אדבר עליה, היא סדרה מעצבנת. גרטה לי, ראינו אותה עכשיו בטרון. בקיצור, נטפליקס, מביאים קאסט שחקנים מוכר. ביגלו יודעת לביים סרטים, והסרט הזה היא שואלת את השאלה, האם ארצות הברית מוכנה לתקיפה גרעינית? והיא לוקחת את כל מערך ההגנה של ארצות הברית, היא חקרה אותו לעומק, היא מפרקת אותו לגורמים, והיא מנסה להראות לנו איך הוא היה פועל ב-20-30 דקות, כשמערך הגנה מזהה שנורא טיל גרעיני על ארצות הברית. זה סוג של סרט דוקומנטרי, אבל לא דוקומנטרי, כי זה לא באמת משהו קרה, אבל הוא משוחק ומבוים בצורה של סרט של מעקב אחרי האירועים שקורים, בזמן אמיתי, מרגע שמתגלה טיל גרעיני. וזה קצת פרוצדורלי כזה, כלומר, מה התהליכים שקורים בכל אחד ממערכי הגנה, מערך אחד זה מערך של הטילים נגד טילים, מערך אחד זה הדיון, הקונפרנס בין כל ראשי המערכים השונים בצבא ארצות הברית וקבלת ההחלטות, ונשיא ארצות הברית. זאת אומרת, זה שלושת המעגלים, והיא מראה בעצם את אותם 20 עד 30 דקות, שלוש פעמים, כל אחד מזווית אחרת, כשהמעגלים האלה הם גם חופפים, זאת אומרת, יש ביניהם זיקה, זאת אומרת, לקונפרנס קול נכנס גם הנשיא, וגם נכנס מערך הגנה של הטילים, אז שיחה שאתה שומע ב-20 דקות הראשונות, אתה תשמע אותה עוד פעם בפעם השנייה, אבל מזווית קצת שונה, ואתה עכשיו לא תראה את האנשים מדברים, אתה רק תשמע אותם מדברים בטלפון. זאת אומרת, בסיבוב הראשון ראית אותם מדברים, עכשיו אתה רק תשמע אותם, אתה תראה את התשובה של האנשים, זה מרתק לראות את זה. הביקורות לא כל כך טובות, אני ממש נהניתי, זאת אומרת, חשבתי...
קרה לי ביקורות כן טובות.
כן, אני שמעתי ככה פחות. זה מאוד יפה, זה מאוד מותח. אני חושב שהיא עונה על השאלה, זאת אומרת, השאלה שהיא שואלת, לדעתי, זה מה שהיא רצתה לשאול, האם ארצות הברית מוכנה למהלך כזה? אני חושב שהסרט עונה על השאלה, אני לא רוצה להגיד מה הסרט עונה.
לא להפחית את המאזינים.
אני חושב שהתשובה היא מורכבת. וזה לא, זה לא תשובה של כן ולא, אבל זה מרתק. זה באמת, באמת מרתק לראות את זה. אנשים משחקים טוב, המהלכים שהם עושים, זה נראה מאוד אמין. אתה יכול לדמיין אירועים אמיתיים שקרו, אתה יודע, ג'ורג' בוש, איפה היה כשנפלו התאומים?
בגן. הוא היה נשיא אותו בגן. מה זה בגן?
הוא היה בגן ילדים.
בגן ילדים, אוקיי.
נכון, הוא היה בגן ילדים.
כן,
ויש צילום של מישהו שבא, שלוחש לו על האוזן, והוא נשאר לשבת, והוא נשאר, הוא כאילו כל כך בשוק, שהוא לא מבין שמה שהוא צריך לעשות עכשיו, זה לקום וללכת, והילדים איכשהו התמודדו עם זה, והוא לא עושה את זה. אז יש משהו דומה עם אידריס אלבה, ומערכי הגנת הטילים, אני יכול לדמיין את מערכי הגנת הטילים שלנו, שיורים טיל על טיל, שם הם מתארים את זה כלפגוע בקלי האקדח, בקלי האקדח אחר.
זה דומה.
כן, וזה, זה, אתה יודע, חשבתי על מערכי הגנה שהם רואים טיל מגיע, יורים טיל בשביל להפיל אותו, והם לא מצליחים. וזה ממש עושה לך, וואלה, זה אמיתי מאוד, אנחנו, כאילו, מה עובר להם בראש? וואלה, לא הצלחנו להציל את תושבי בת ים, לצורך העניין. זה מרתק, זה באמת מרתק, ומתכתב מאוד עם התקופה. ליזה עשה, כאילו, מאוד הצלחתי לקשר את זה, למה שאנחנו עוברים פה. חזק, סרט טוב, אני ממש ממליץ עליו. אז זה נקרא A House of Dynamite בנטפליקס.
הרבה סרטים טובים בסטרימינג.
כן, בנטפליקס.
לא, בכלל, גם באפל טיווי, פעם שבוע המלצת על האוטובוס.
נכון, הסרט הבא שראיתי נקרא The Long Walk. מבוסס על ספר של סטיבן קינג, כמובן. מדבר על מציאות מקבילה בערך בשנות ה-60 או ה-70. ארצות הברית היא מדינה חלשה, ענייה, מדוקת, נתונה תחת משדר רודני, וכדי להעלות את מורל העם אחת לשנה, כל מדינה שולחת בחור צעיר, מתנדב, לסוג של תחרות או משחק, והמטרה היא להעלות את המורל. החוקים של המשחק הם פשוטים, כל הקבוצה זה בערך 38-40 צעירים, בני 18 בערך, מתחילים ללכת לצעדה, קוראים לסרט The Long Walk, והצעידה נגמרת כשהצועד האחרון נשאר צועד או עומד. Last man walking. והחוק היחידי שיש זה שצריך לצעוד בקצב של יותר מ3 מייל לשעה. ואם אתה יורד מהקצב הזה, אז אתה מקבל התראה ראשונה, אחרי 3 התראות אתה פסול. זה הסרט.
פסול, כלומר מת.
אתה רואה, אתה מכניס לי מילים לפה. אתה פסול. אני מנסה לא לספר על שבל בסרט. זה הכל. את המשחק מנהל המשטר הצבאי בעצם של ארצות הברית.
אפשר לקרוא לסרט הזה, The Walking Man.
כן. בראשות מפקד קשוח מאוד, שעומד על ג'יפ ושנוסע לפני הנערים, שמי שמגלם אותו זה לוק סקייווקר, מרק המיל. כן. את הסרט מביים פרנסיס לורנס, שהוא ביים את משחקי הרעב.
מזכיר.
בדיוק, כאילו זה בדיוק אותו דבר.
כן.
יש קשר מאוד חזק. הסרט כמובן, אתה יכול לדמיין על מה הסרט, חברות, כוח רצון, מטרת חיים, התמדה, נחישות, שמירה על עקרונות החופש תחת משטר צבאי מדכא. סטיבן קינג, אתה יודע, בסך הכל סרט לא רע, אפקטיבי, מעניין, קצת קשוח מבחינת הדברים שקורים בו. צריך בטן חזקה. קורים שם דברים לא תמיד נעימים על המסך. זה לא אמין, תראה, אני מניח שגם אתה יצא לך לעשות מסע אחד או שניים בצבא. כן. אני עשיתי מסע קומטה 96 קילומטר, 22 שעות, שלוש פעמים. לא פעם אחת, שלוש פעמים, לא יום אחרי יום.
כן, כן.
ויש כאן, אתה יודע, זה מאוד מדבר אליי, לדברים האלה, אתה יודע, החלק הכי קשה במסע כזה, זה השעות שלפני האור הראשון, זה השעות האלה של הסוף הלילה, זה תמיד החלקים המאוד מאוד קשים של ההליכה. בסוף הסרט הזה נגמר אחרי 400 קילומטר הליכה. עכשיו, זה לא הגיוני. זה לא מתנהל ככה, זה לא יכול להתנהל ככה. כמו שאני תמיד אומר, אתה לא יכול להחזיק מישהו שמחזיק חבל, אתה לא יכול להחזיק אותו. כשאתה מכיר את החיים האמיתיים, אתה מבין, אי אפשר ללכת 400 קילומטר, גם
אם חייך תלויים בזה.
לא אני אמרתי. כן, למרות שהסטייקים ברורים, אז זה הדבר היחידי שהפריע לי, שזה לא מאוד אמין. אבל מעבר לזה הוא מעביר את המסר, וכן, אתה יודע, אפשר להתווכח על הסוף, ואיך שזה בדיוק, אבל אני חושב של, בוא נגיד ככה, במאי לא התעכב על הדברים הקטנים. כאילו הוא רוצה להעביר את המסר העיקרי, הוא מעביר אותו, ואם אתה לא מתעכב על הדברים הקטנים, על האמינות, זה לא יכול להיות, זה לא הגיוני, זה לא, אז זה בסדר, אתה יכול.
וכמה זמן הם הולכים את ה-400 קילומטר הזה?
אני מניח שהיה בערך 4 ימים, משהו כזה, כן. לא
ספר. אסור בשום שלב להוריד את הקצב, כמו, קצת כמו ספיד באוטובוס פה זה בהליכה.
בדיוק.
ושאלות, אתה יודע, איך אוכלים, איך משתינים, איך זה, כאילו,
בדיוק. כל השאלה. כן. מדובר בסרט. כן. מדברים כן. על זה, ברור, כן. זה סרט לקנייה לא בכל, לא ראיתי אותו בנטפליקס, ראיתי אותו באמזון ובאפל טיווי.
כן.
אז אתה יכול לקנות אותו שם.
כן, בדרך כלל נטפליקס זה לא פלטפורמה לקניית, כן, לרכישת,
כן,
תכנים.
כן, אז לא ראיתי אותו ב-HBO, בקיצור, אמזון ואפל TV, זה, כן, זה מה שראיתי. כן. אז זה נקרא The Long Walk של סטיבן קינג, וזה סרט לא רע, לא רע. הסרט האחרון שאני רוצה לדבר עליו נקרא Dead of Winter. אמה תומפסון, אתה זוכר אותה?
כן.
היא כבר אישה מבוגרת. היא מגיעה לאדם, לאגם, אגם, אגם נידח במניסוטה הקפואה, אגם כפוא נידח במניסוטה הקפואה. לא ברור למה, והיא נתקלת בזוג שחטף בחורה.
כן, ראית פרומו שזה בקולנוע.
טריילר.
טריילר בקולנוע, כן. יש פלאגין כזה.
כן, כן. בקולנוע, כשאתה הולך לקולנוע. אז היא מחליטה לעזור לבחורה, ולמרות שבסוף, אתה יודע, היא לא איזה שוטרת או סופר איר או משהו כזה, היא מחליטה לעזור לבחורה, היא אישה מבוגרת, אבל היא רואה משהו קורה, והיא מחליטה, כאילו, אין לה איזה כישורים מיוחדים. אני חושב שהסרט מעניין, כי לאורך כל הסרט, היא, בניגוד להרבה אנשים אחרים שמופיעים בסרט, לא הרבה, אנשים אחרים שמופיעים ורוצים לעזור, היא היחידה שיש לה ראש על הכתפיים, ועושה פעולות חכמות. ואתה תמיד, זאת אומרת, תמיד אנחנו מתלוננים על אנשים שעושים פעולות לא חכמות. היא עושה רק פעולות חכמות, והיא מקבלת החלטות טובות. היא פשוט נתקלת במציאות, בעובדה שהיא בחורה מבוגרת, בלי הרבה כישורים, נלחמת בשני אנשים מולה, שניים מול אחד, והיא עושה כל מה שהיא יכולה בשביל להציל אותה. זה סרט לא ארוך, אני חושב שהוא זה שעה וחצי, נופים כאלה של אגם קפוא והרבה שלג והכל, הצילומים טובים, אתה יודע, מאוד קר, לראות את הסרט הזה מאוד קר, זה עובר טוב על המסך, אמה תומפסון היא מצוינת כמובן, זה אחלה סרט מותח, אחלה סרט מותח עם סיום מותח ונחמד, Dead of Winter. איפה? לקנייה אמזון ואפל TV פלאס.
איך אנחנו חיים בתקופה מדהימה שאתה הולך לקולנוע, אתה רואה טריילרים וסרטים שיגיעו לקולנוע בעוד חודש או חודשיים, ואתה יכול להגיע הביתה ולקנות אותם ולראות אותם עכשיו.
כן, אני לא בטוח שזה יגיע לקולנוע בישראל.
לא, היה טריילרים בקולנוע בישראל. אז מה?
אני לא ראיתי אותו, יכול להיות, הסיבה זה פשוט שיטת ההפצה פה בישראל, כי בארצות הברית זה לא יופץ בבתי קולנוע בתאריך יותר מאוחר. בארצות הברית זה כבר בסטרימינג.
כנראה זה כבר הופץ ועבר לסטרימינג בארץ. הם עוד לא הפיצו. עכשיו הם מחפקים, אתה יודע, מחכים, לא יודע, יהיה איזה חנוכה, ט"ו בשבט, לא יודע מה, החליטו שזה זמן טוב להוציא סרט כי מישהו בחופש, כי סרטי אימה בהולווין, לא יודע מה, ויוציאו את הסרטים שכבר שאנחנו רק מקנות אותם, אבל אתה יודע, זה מטורף, כאילו, פעם היינו הורגים של דברים כאלה, הייתי יושב, אתה יודע, ספרתי פעם בתור ילד, הייתי יושב על הרצפה בבלוקבאסטר השכונתי לחכות שהסרט יצא לוידאו, שאני יכול לראות אותו בבית, אתה יודע, היום אתה יכול לקנות סרטים מהקולנוע, מטורף, מטורף.
כן. אתה יודע, יכול להיות שהוא כבר היה פה בקולנוע, אני לא יודע, אני ככה מנסה להסתכל, כתוב בחורה 25 לתשיעי, אז...
אולי זה היה איזה שבוע וירה, אתה אומר?
כן, כן, יכול להיות, יכול להיות.
אולי, אולי, 20, יכול להיות שכשהייתי בחול בדיוק, בשבועיים שהייתי בחול זה יצא וירד, יש מצב.
כן, כן, יכול להיות שהוא היה שבוע שעבר, כן, אני לא ראיתי אותו, אני לא ראיתי, הוא לא הוקרן, הוא לא הוקרן בעיר מגוריי, במגוריי, ובגלל זה לא ראיתי אותו.
אבל כנראה שכבר כשהוא יצא, הוא היה קיים בסטרימינג, כאילו, יש סיכוי טוב.
כן, כן, אוקיי, אז זה נקרא Dead of Winter, או בדם קר, משהו כזה, כן, כן, בדם קר. אז זהו, זה מה שאני ראיתי בשבועיים האחרונים. אפשר לעבור לסרט העיקרי שלנו, ספרינגסטין, הדרך משום מקום באנגלית. ספרינגסטין, the way to nowhere, משהו כזה.
כן, כן, מלי. משהו to nowhere.
טוב, אז אחרי רפסודיה בוהמית, זה היה ביוגרפיה על קווין ופרדי מרקיורי, בוב דילן, שאתה ראית.
טימותי שלמה, הרוקטמן, על
אלטון ג'ון. אז עכשיו הגיע ברוס ספרינגסטין. מעניין מה עוד מחכה לנו.
מייקל ג'קסון נדמה לי.
כן, יש מייקל ג'קסון בקנה.
נדמה לי ש...
אוקיי. אז בעיקרון זה ביוגרפיה של ברוס ספרינגסטין, או ליתר דיוק, זה סיפור ההפקה של האלבום נברסקה, אלבום אקוסטי מ-1982. ג'רמי אלן ווייט מהדוב, הטבח מהדוב, משחק את ברוס ספרינגסטין. ג'רמי סטרונג משחק את האמרגן שלו, וסטיבן גרם מהתבגרות משחק כמובן את האבא שלו. זהו, זה הסרט, זה היה החלטה שלנו, החלטה שלנו ללכת לראות אותו, לא ידענו, לפני שבועיים לא ידענו שאני ללכת לראות אותו, אז מעניין אותי לשמוע, מה חשבת על הסרט?
טוב, אז א', אני רוצה לומר שיש לו ציון 5-7 ב-IMDb,
שבדרך כלל
זה מאוד נמוך, זה מתחת לסף שאני הולך לסרטים.
אוקיי.
לא רק לקולנוע, זה אפילו מתחת לסף שאני רואה אותם בבית, בסטרימינג, כאילו, זה בדרך כלל, אמרתי, יש שיטה, יש שיטה, בין 6-2 ל-6-7 זה סטרימינג, 6-7 עד 7-3 זה מצדיק כבר קולנוע, מעל זה כבר מצדיק איימאקס, כאילו, יש שיטה, 5-7 זה לא בסיסטם.
זה מעניין, כי אתה מסתכל על הציון ב-IMDb, שאני אף פעם לא בודק אותו, אני מסתכל על מבקרי קולנוע, ואני קורא כל מיני...
אני מסתכל גם על זה, יש על מטסקור, ויש רוטה, אני מסתכל על כולם, אבל ה-IMDb הוא מדע טוב שלי.
במקרה הזה הביקורות היו מעללות. אני שמעתי ביקורות מעללות. בסדר, אוקיי.
לי יש טעם פשוט של חוכמת ההמונים, וההמונים צודקים.
הכל בסדר.
בקיצור, אני חושב שזה קצת סרט לשום מקום.
נחמד.
אני אגיד לך מה, כשאתה עושה קומדיה שהיא לא טובה מספיק, זה לפעמים פשוט מביך ולא מצחיק, או כמו שאתה קורא לזה קומדיה. וכשאתה עושה סרט אקשן לא טוב, זה קצת מופרך, ואז אתה מקבל את ג'ייסון סטייטם, קופץ על קריש עם אופנוע ים, קופץ את הקריש ממש, וליטרלי.
אשכרה, אנחנו עשינו ריוויו על סרט כזה.
כן. וכשאתה עושה דרמה או ביופיק לא טובים, זה פשוט משעמם. ומיותר, ותראה, אני לא חובב מוזיקה גדול, כלומר, אתה יודע, to say the least, אני בטח לא מעריץ של ברוס ספרינגסטין, או של אף זמר אחר שאני חושב עליו, אבל אני, אתה יודע, שאני הולך לביופיקים, כמו והזכרת כמה מקודם, נהניתי מהם, כאילו נהניתי מהם, יצאתי בהרגשה של, בא לשמוע את השירים, נתן לי, הסביר לי מי הבן אדם הזה, שאני בגלל דווקא בתור מישהו לא חובב גדול של מוזיקה, ופתאום מקבל איזה view כזה על איזה אמן, שהוא גם, אתה יודע, הוא שיית תרבות, נכס צון ברזל כזה, וזה מעניין אותי, ואז אני יוצא, קורא, הולך לשמוע את השירים וכו'. ופה, הסרט הזה לקח טייק שונה. הוא ניסה, ניסיון שאני דווקא מעריך, לעשות ביופיק שונה, כלומר, לא לספר את כל הסיפור עלייתו ונפילתו, עלייתו ועלייתו, כמו שעשו הקודמים, אלא קצת כמו שאם אתה זוכר, עצו באיזה, לא זוכר השנה, זה היה שני סרטים על סטיב ג'ובס באותה שנה. אחד עם אשטון קוצ'ר, שהיה כזה סיפור עלייתו של סטיב ג'ובס מאפס, ואת כל הביוגרפיה שלו, והיה בדיוק באותה שנה יצא הסרט של אהרון סורקין, הסטיב ג'וב, שהיה טייק אחר.
עם איך קוראים לו?
פאת'בנדר.
נכון.
והוא לקח ארבעה אירועים מהחיים של סטיב ג'וב, זה היה ארבע שקות של מוצרים, וסיפר את ה-20 דקות שלפני ההשקה, לפני העלייה לזה,
סביב זה בנה סיפור של הבת שלו.
בדיוק, הבת שלו ומי הוא, וזה היה מאוד מעניין, טייק אחר.
נכון.
ופה ניסו לעשות משהו קצת דומה. לקחת תקופה מאוד מאוד מסוימת בחיים של ברוס ספרינגסטין, ולעשות דרך זה להעביר, להעיר איזה משהו לא יודע, האופי שלו, חיים שלו, אישיות שלו וכו', להגיד עליו משהו. אז אני מעריך את הניסיון, התקופה היא תקופה מאוד קצרה בשנת, תחילת שנות ה-80, אחרי ההצלחה של אלבום Born to Run, ואלבום שנקרא The River, שהיה שם להיט שנקרא לב רעב, שהרבה שמכירים ברוס ספרינגסטין מכירים אותו. יש גם ספר אפרופו של שקול נבו שנקרא לב רעב, שיש שם אוסף סיפורים קצרים, שעושים איזה סרט עכשיו דרך אגב, על האוספת סיפורים הקצרים הזה של שקול נבו. אם אתה פותח את הוויקיפדיה, את הוויקיפדיה על ברוס ספרינגסטין, יש בערך, לא יודע מה, 300 שורות על הביוגרפיה שלו. ב-300 שורות יש שתי שורות שרשום בהם את הדבר הבא. לאחר סיבוב ההופעות מוצלח נוסף, ישב ברוס וכתב, הפעם לבדו, את נברסקה, אותו הקליט בביתו. האלבום הזה לא זכה להצלחה מסחרית, אך נחשב בקרב מעריציו לאחד האלבומים האישיים והחודרים יותר שלו. זהו, זה מה שרשום.
ואתה אומר, על השתי שורות האלה עשו סרט.
בדיוק.
כן, אבל הסרט הזה מבוסס על ספר.
נכון.
אוקיי.
אבל אני אומר, מכל הביוגרף שלו, זהו.
החוכמת ההמונים וזה, לקחו את הספר ותמצטו את הספר לשתי שורות. אבל יש ספר שלם שכתבו על התקופה.
אני רוצה להגיד באיזה, אתה יודע, איזה חלק מהחיים של ברוס ספרינגסטין, זה השתי שורות בתוך ה-300, זה החלק בחיים. נכון שגם יש ספר על זה, בסבבה. אז אתה יודע, עכשיו, הסרט מנסה להסביר גם את התקופה וגם את ההתמודדות שלו עם שדים מהעבר ומערכת יחסים שלו עם אבא שלו ואת הנטייה שלו אולי לדיכאון ותהליך היצירה שהוא לו שהוא מיוחד ולא מתפשר על פרטים ויושר אמנותי וכו'. אבל שזה, אני מעריך את הניסיון, אבל בסוף זה לא החזיק אותי, זה לא היה מעניין מספיק. אני הרגשתי קצת השם שסחבתי שני הבנים שלי לסרט הזה, והסתכלתי להם כל הסרט להגיד, יו, אני...
תלך לבד.
מה אני מצטער?
תלך לבד.
מה פתאום?
אוקיי.
אני אגיד לך מה כן אהבתי. א', למדתי קצת על ברוס ספרינגסטין, שזה בסדר. ההופעה של ג'רמי אלן ווייט, שלמד דרך אגב לנגן בגיטרה בשביל התפקיד הזה, כן, היא לא רעה. סטיבן גרהם, אני אוהב אותו, ומשחק טוב. כמו גם החבר של ברוס ספרינגסטין, ג'ון לנדו, שמגלם אותו ג'רמי סטרונג, מיורשים.
הוא המרגן שלו.
כן, המרגן, סליחה, כן. הוא גם חבר, המרגן, נכון? אז הן הופעות טובות, אני חושב. אבל אני לא יצאתי מהסרט עם רצון לשמוע שירים של ספרינגסטין בשורה התחתונה. אז אני חושב ש5-7 זה ציון שמצדיק אותו.
יפה.
זהו.
טוב, איזה פרק אנחנו? 96. אני לא יודע אם זה הזמן להגיד שיש לי בעיה עם הפורמט של הפודקאסט. הקטע הזה שאני צריך להגיד למה אני אוהב סרט או לא אוהב סרט בלי ספוילרים, הוא ממש קשה. אז...
נכון, אתה אוהב או לא אוהב, ואחרי זה נלך לספוילרים.
כן, אבל אז זה משעמם, כמה אתה יודע, אתה... אני מדמיין את הצופה הממוצע שאומר, אני רוצה להחליט אם אני רוצה לראות או לא לרוצה, ואז אני מקשיב לצחי או לאורן, ואחרי שהם יגידו לפני הספוילרים, אני אחליט אם אני ארצה לראות, אבל אני לא רוצה לקלקל לו. ואז יכול להיות שהוא ישמע ויגיד, וואי, זה נשמע ממש סרט טוב, אוקיי, אני אעצור עכשיו, אני לא אשמע את הספוילרים, אני אלך לראות את הסרט, ואחר כך אני אחזור או לא לפודקאסט. אז אני לא רוצה לקלקל. אני חושב שבסרט הזה זה ממש קשה.
כן?
להגיד, לי, כן.
אני לא יודע.
אז אני אדבר על דברים אחרים. אני קשקש של שטויות אחרות, זה בסדר, סבבה, אני בכיף.
וואי, אמת, לשמוע את הספוילרים. אני גם, אני עושה סטופ עכשיו, אני אחזור לשמוע את הספוילרים.
אז תראה, יצא לי, יש, אתה, אני לא אוהב משאפים של סרטים ביוטיוב. יש ז'אנר כזה של אנשים לוקחים הרבה 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 סרטים ומחברים אותם אחד לשני ועושים משאפ של 8 דקות, הסרטים של פיקסאר, סרטים של... אני ממש לא אוהב את הז'אנר הזה.
אני מוכן בסוף שנה, שעושים סוף שנה, סיכום איך אני אוהב את זה.
אבל יש סרט אחד, משאפ כזה, של הסרטים של מ-2010 עד 2019. וזה משאפ שאני פשוט, אני מאוהב במשאפ הזה. מי שעשה אותו, אני אשים לינק בפרק שלנו, באתר שלנו, הוא פשוט עשה עבודת אומן. פשוט עשה עבודת אומן, ומדי פעם אני חוזר. הסרט עצמו, הורדתי אותו מיוטיוב, יושב אצלי על הדסקטופ, אחת לשבועיים אני עושה דאבל קליק, יושב 10 דקות ורואה את המשאפ הזה, ונהנן, מה זה?
2010 עד 19.
2010, אמרתי משהו אחר?
לא,
2010-19. וראיתי אותו לפני כמה שבועות, וזה עשה לי חשק לראות כמה סרטים מחדש. אז ראיתי לפני איזה שבועיים את, ממש קשה לי להגיד את השם הזה, The Martian. יום אחד נדבר על התרגום המטופש.
איש המאדים, איך קוראו לזה?
יום אחד נדבר על התרגום המטופש של להציל את מרק ווטני.
נכון, נכון.
אוי, שבעבורי. אתה מבין, כי זה מת דיימון, ופעם הצילו את אוראי ריין, אז בוא נקרא לזה אותו דבר. מי חשב? לא משנה, לא משנה. אני
גנב על הגג.
אני קצת בורח. בקיצור, בערך אחרי רבע שעה מהסרט, אני מסתכל על השעון, שעה וחצי. אתה מבין, סרט
מרתק.
שאני כבר יודע שמצילים אותו. אני יודע איך הוא נגמר, והזמן עובר לי.
מה זאת אומרת? מהשם שלו אתה יודע שמצילים אותו.
אתה מבין? אני יושב רבע שעה, ואני לא שם לב שעברה שעה וחצי של הסרט. עכשיו, מה קורה כשאני רואה את ברוס ספרינגסטין?
הפוך.
בערך אחרי 35 דקות, אני מדליק את הטלפון. יו, 35 דקות, ואני יודע שזה שעתיים. ואז עוברת עוד איזה רבע שעה 20 דקות, אני מליק את הטלפון, אני רואה שעברו רק 3 דקות. ממש ככה. זאת אומרת, להגיד השתעממתי, זה...
understatement.
משהו כזה. אז...
זה כמו, ושם הסרט, תמיר מסתכל, אמר לי, אבא, כמה זמן הסרט הזה?
אתה מבין?
אני שואל בשביל לחבר.
אתה מבין? אז ככה, בעצם... כמו שאמרת, זה סיפור על תקליט אחד, והסיפור לא כל כך מעניין, אין בו בשר, אז הוסיפו קטעים בשחור לבן של העבר, ועוד איזשהו משהו, סיפור רומנטי, שהוא לא באמת היה, אבל עשו איזה ניסיון לייצר מזה סיפור, בדיוק, והניסיון לא ממש הצליח. אני חושב שאנחנו הולכים, כמו שאמרת, לראות ביופיק הזה, בין אם אנחנו רוצים ללמוד על, על, על הזמר או על הלהקה, או לשמוע את השירים שאנחנו אוהבים. ובסרט הזה, א', לא למדתי הרבה על ברוס ספרינגסטין, וב', לא הכרתי אף שיר בנברסקה, לא השמיעו כמעט שום שיר מנברסקה, השמיעו חצי מ-Born in the USA, ועוד איזה כמה שניות מ-I'm on Fire, ששני השירים האלה לא מהתקליט נברסקה. אז גם לא יצאתי ב... או I'm on fire, כאילו, לא זמזמתי לי את זה אחר כך שבוע בראש. לג'רמי אלן ווייט יש כל טיפה מהנפף, וזה לא, זה לא יושב טוב. אני לא האמנתי שהוא ברוס ספרינגסטין, בניגוד לרומי מלק, שעשה את פרדי מרקיורי,
והרבה
יותר קשה לעשות את פרדי מרקיורי עם השיניים ועם הדיבור, ורומי מלק.
הוא יותר טוב.
רומי מלק עשה, אני חושב שהקול, הקול של ג'רמי אלן ווייט, זה לא הקול של דום.
אז זה לא הקול, אני חושב שגם, אתה יודע, מה אמרתי שיש לו הופעה טובה, אבל אני חושב שהיא קצת חדגונית, כלומר, הוא יש לו קצת...
בוא נגיד, את הקטעים המלנכוליים הוא עושה מצוין, כי ככה הוא משחק בידוב.
ככה הוא, בדיוק, אז לקחו תקופה שמתאימה לו, אבל הוא לא באמת מאוד מגוון בעובות פנים וב...
טוב. אז אני חושב שנתתי את ההמלצה שלי, או את הדיס המלצה שלי, בלי לספיילר יותר מדי, השתדלתי. אבל בוא נעבור לספוילרים ותבין ממש מה הציק לי בסרט. כן, על מה הסרט? תמיד השאלה, על מה הסרט. וזה לא שזה לא ברור על מה הסרט, אבל ברור שהסרט הוא על תהליך היצירה של האלבום נברסקה. אבל, נברסקה אני חושב, אבל אני חושב שהוא גם על הדיכאון של ברוס ספרינגסטין. והסרט הוא על שניהם, על התקופה הדיכאונית שלו ועל תהליך היצירה.
תהליך היצירה וגם בראי העבר שלו, שמשפיע מאוד על תהליך היצירה.
כן. תכף נדבר גם על זה, אבל בוא נראה רגע איך מוצג הדיכאון שלו. אז יש לו פעם אחת נסיעה התאבדותית באוטו, פעם אחת הוא שוכב על הרצפה ומאזין לאיזה תקליט התאבדותי כזה, וזהו. זהו.
לא, יש לו גם הסרט שהוא הולך לראות, ש...
לא, כן, זה גורם לו לחשוב על עוד איזה שיר להציג מהילדות. בגדול זהו. בסוף הסרט, המרגן שלו מארגן לו פסיכולוג. ואז הוא הולך לפסיכולוג, והפסיכולוג אומר לו, תספר לי מה אתה מרגיש בקצב שלך. ואז הוא מתחיל לבכות. קאט, 10 חודשים, הוא בסדר, יוצא מההופעה, הופעה מוצלחת, הכל טוב, נגמר הסרט כיתובית, ברוס ספרינגסטין התמודד עם הדיכאון כל חייו.
כן.
עכשיו תראה, סרט שנגמר במשפט ברוס ספרינגסטין התמודד עם הדיכאון כל חייו, רצה להעביר לנו את המסר שהוא היה בדיכאון, והוא עשה את זה רע מאוד. אתה יודע, אחד המחקרים שלי היה עם פרופסור יורם יובל. אתה יודע מזה.
בטח.
הקרח.
כולם יודעים מזה.
כן. וישבתי איתו כמה פעמים לקפה, לזה, בפגישות, ודיברנו עליו והלדה. ובין המחקרים שלו, לא המחקר שהוא עשה איתי, או שאני עשיתי איתו, סליחה, הוא חקר דיכאון. והוא אמר שהוא מטפל בדיכאון באקמול. והוא אמר, יש אנשים שכואב להם הראש, יש אנשים שכואבת להם הרגל, ויש אנשים שכואבת להם הנפש. וזה כאב מוחשי, וזה כאב אמיתי, ואני נותן אקמול, וזה עוזר, לא, הכאב לא עובר, אבל זה עוזר לכאב, קצת לשכוח. ואם אני הייתי הבמאי, שעושה סרט על ברוס ספרינגסטין הדיכאוני, הייתי מראה הרבה יותר כאב ממה שראו, לא הראו את זה בכלל, ואתה יודע, כאילו לא, פתאום אתה אומר, רבע שעה לפני סוף הסרט, הוא בכלל היה בדיכאון, לא הבנתי את זה. כי אתה מפספס את זה בכלל.
למי שלא מכיר את ברוס ספרינגסטין, אבל לא יודע שהוא היה בדיכאון.
והסרט לא מראה את זה. ואז הוא נגמר בזה שהוא היה בדיכאון, בעצם בשנתיים האחרונות הוא היה בדיכאון. אז אני לא מזלזל בדיכאון, ואני לא יודע באמת איך הוא עבר את השנה הזאת של היצירה. זה לא נראה שהוא היה בדיכאון, זה נראה בסוף יוצר, אתה יודע, יכול להיות ש... לא יודע, אני לא מזלזל בדיכאון שלו, יכול להיות ש אתה יכול ליצור תוך כדי הדיכאון שלך, זה לא היה נראה ככה, זה היה, אני חושב שזה היה, זה היה חלש, הקטע הזה. התהליך עצמו, התהליך של היצירה, כמו שאמרנו, היה משעמם, אז הוסיפו את האלמנטים הטכניים, את הטייפ טיאק, גם לי היה טייפ טיאק, גם לך היה טייפ טיאק?
לא זוכר.
לי היה טייק, אני לא יכול לשכוח את זה.
לא זוכר מה של טייק.
לא היה ארבעה ערוצים, אבל היה לי טייפ טייק. טייק זה היה הטייפ הכי טוב באותה תקופה. ואתה יודע, הוא מנסה להראות לנו את בית הגידול שלו, שמשם יצא שירים, אז הוא הלך עם אבא שלו, והוא ראה את קאסל און דה היל, משהו כזה, אז הוא כתב שיר קאסל און דה היל. זה יוצא מאוד...
מאולץ כזה.
מאוד מאולץ, וגם... כאילו, איזה מזל, איזה, כאילו, מין, אתה יודע, גם היו שיחות כאלה של, הם מדברים ביניהם, ואז, לא זוכר מה, ג'רמי אלן, לא, המרגן שלו, ג'רמי סטרונג, כאילו, מסביר לנו את הסצנה, מין משפטים כאלה, הוא אומר לו, אז אתה מרגיש אבוד, כאילו, טוב שאתה מסביר לי באמת, מה אנחנו רואים פה בסצנה, אז אותו דבר זה היה עם הקאסל און דה היל, זה היה כאילו, ממש מסבירים לנו, זה היה, אני לא יודע, כאילו, זה לא, זה, 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 זה לא היה טוב, וגם סיפור הרומנטי לא השתלב טוב בעלילה. לא יודע, חלש.
הסיפור הרומנטי לא רק שלא השתלב טוב, גם, אתה יודע, בסוף הסרט היה איזה סוג של קלוז'ר עם האבא. כלומר, נכון, כי האבא כל הזמן, הוא היה בן מערכת יחסי תאונה, והוא הרביץ בתור ילד, והוא הרביץ לאימא, והוא ניסה להגן עליה, והיה לו מאוד מאוד תאונה, והוא היה מגיע תמיד להוציא אותו שיקור מהפאב, וכו' וכו'. ובסוף הסרט היה קלוז'ר, הוא נפגש עם האבא כבר היה מבוגר, והוא בא ודיבר איתו, ואפילו הסרט נגמר, אתה יודע, אני אמרתי משעמם, והבן שלי דווקא הקטן, נו, אמר לי שהסרט דווקא לדעת היה מרגש.
כן.
והוא יצא, כאילו, הוא אומר, דווקא זה הסרט מרגש.
וואלה.
ושאני אמרתי, מזל, לא לגמרי הרסתי לו את זה, אבל את הערב, אבל מצד שני, עם החברה הזאת, פיי, לא היה שום קלוז'ר. כאילו, היה להם מערכת יחסים, הם כאילו היו כזה און אוף, וזהו, לא היה בסוף שום...
הוא כאילו נפרד ממנה.
כן, אבל ציפיתי שיהיה, כמו שהיה עם אבא, איזה קלוז'ר, שגם איתה יהיה משהו, הוא ידבר איתה, הוא יגיד לה משהו, הוא נפגע איתה כשהוא היה בדיכאון, וזה עכשיו הוא יצא מהדיכאון, כאילו שיהיה איזה משהו, הייתי בטוח, אמרתי, עכשיו היא תצא... לא, ולא הייתה, כאילו...
זה פשוט...
קצת מיותר.
כן, כן, כן.
כן, ותשמע, נזכיר לי גם, אתה יודע, דיברתי לפני כאן על הדוקו שראיתי על בונו בוויז'ן קווסט, שבאתי חשוב שעמם, אז נזכיר לי כזה זה בשיעמום, כאילו, עוד סיפור על איזה אמן שלא ממש מעניין אותי, עכשיו, אתה יודע מה, יכול להיות, אני באמת חושב שאם הייתי איזה, איך זה נקרא? ספרינגולוג, חובב ספרינגסטין, לא יודע, ספרינגסטינולוג. כנראה שיש כזו מילה. אם הייתי חובב של ברוס ספרינגסטין, מי שהלך להופעות שלו בלייב, שומע את התקליטים, מכיר את הרקע שלו, מכיר את נברסקה, יכול להיות שזה היה מעניין. כאילו, ואז מגיע עם מטען אחר לגמרי לסרט, בתור מעריץ, גרופי, יכול להיות שיש בזה משהו, וואו, אתה רואה על האגדה הזאת שאתה מכיר, אתה רואה זה. אבל למישהו שהוא לא כזה, ובא קצת מהצד ללמוד, לשמוע, לראות, אז זה לא עושה את זה. ואתה יודע, וזה, אז הקהל, לא יודע אם להגיד אם זה, זה אולי נישה קצת לחלק מהאנשים, אבל בטח לא לקהל הרחב, אני חושב.
כן, אני מסכים, יכול להיות שאם אתה מגיע עם הרקע ואתה מאוד אוהב אותו,
אתה יודע, אמרו שברוס ספרינגסטין עצמו היה מאוד מעורב בתהליך היצירה של הסרט, והיה מאחורי הקלעים, והוא מאוד התרגש מהסרט, ואמר שהסרט מצוין, ומאוד, כאילו, הוא מרגיש שהסרט הזה אישי שלו, כמו שנברסקה היה תקליט אישי שלו, ואתה יודע, ויש שם כל מיני פרטי טריוויה כאלה על הרקע של השירים, נגיד Born in the USA, בכלל הגיע מזה ששלחו לו תסריט לסרט שרצו.
כן, זה היה בסרט.
בסרט, מהסרט, לא ידעתי לפני, מהסרט שלחו לו תסריט,
רצו שהוא ישחק
עם רוברט דה ניר בסרט שקראו לו Born in the USA, ויכתוב את הפסקול, והוא פשוט אהב את השם וכתב את השיר, כאילו, שזה פרט טריוויה יכול להיות נחמד, כאילו, זה, והיו עוד כמה כאלה על כמה מהשירים שבנברסקה, במיוחד שסיפרו כאילו איך הגיע השם ומה זה, וכאילו, שזה נחמד כפרטי טריוויה על הרקע של איך בוחרים של השיר. היה גם עוד נקודה שדיברו עליה בסרט, זה קצת עם הניהול של הקשר עם חברת התקליטים, כי הוא היה בדיוק, די ברגע לפני ההצלחה, או כבר די בהצלחה, אבל עדיין לא במטאורית הענקית של שנות ה-80 היותר מאוחרות, עם Born in the USA וכו'. והחברת התקליטים רצה לעקוד בברזל שוחם, עכשיו הרגע הוציא את הלב רעב שהיה מקום חמישי, אני חושב, בבילבורד, ומאוד רצו זה, ואמרו, עכשיו צריכים לעקוד בברזל, שיוציא לעתים, הוא כבר כתב את Born in the USA, אמרו, זה צריך להיות שיר הנושא, תוציא את זה, והוא עכשיו היה בקטע של הדיכאון, והוציא את התקליט האישי, והמלנחולי, והאקוסטי, ועם המפוחית מהבית, ועם לשמור את הסאונד של הקלטת שהוא זה, והיה צריך לנהל את הקשר הזה בחברת התקליטים, שמצד אחד מאוד לוחצת, הוציא לעתים, והמרגן, אותו ג'רמי סטרונג, כאילו היה צריך לנהל את קצת להיות הבאפר הזה, שיודע להגן על האומן ולתת לו את תהליך היצירה האישי, ולבפר את חברת הקליטים ואת הקשר.
ולקחת סיכון שבסוף הוא כן יוציא את התקליט הטוב.
כן, כן, בדיוק. אז גם נגעו גם בנקודה הזאת, אבל באמת, זה שוב, זה לא היה מספיק מעניין ומספיק סוחף ש...
השאלה זה, אתה יודע, כשאתה רואה מסע בין כוכבים, אז הם אומרים לך שאם הם יחברו את המוליך הנויטרונים הזה, והם יראו את הקרן בכל מיני ממבו ג'מבו כזה מדעי, אז אתה אומר, טוב, נו, זה מסע בין כוכבים, כאילו, זה לא באמת, נכון? אבל פה הם אמרו, אוקיי, זה הוקלט בהקלטה ביתית על טייפ, 4 ערוצים, ואנחנו לא מצליחים להוריד את הדיסטורשן, אז זה ש... זה לא צורב, חורט את התקליט מאסטר עם המחט, יחרוט טיפה יותר, טיפה פחות עמוק, ואז היא ישמע חלש, ואז אנשים בבית יגבירו את הווליום. אבל אני לא יודע מה זה דיסטורשן. אז השאלה, למה עשיתם את זה? כאילו, כי זה נשמע לי אותה סינית של מסע בין כוכבים, לצורך העניין.
כן.
אבל השאלה אם, כאילו, עשיתם את זה בשביל להראות לי שמה, שהחברת, כאילו, שהצליחו להוריד את הדיסטורשן בהם, לא, כאילו, שהם עשו מאמצים, אבל...
כן, זה היה להראות שהם עשו מאמצים, להצליח לשמור את האותנטיות של הסאונד, כמו שהוא רצה, והם צריכים לעשות ברייקטרו, מדעי טכנולוגי בשביל להצליח לעשות את זה באמצעים שהיו להם אז.
אז אם הם היו משקיעים עוד, לא יודע, שתי פסקאות בשביל להסביר לי מה זה דיסטורשן ואיך זה נשמע לפני ואחרי, אז הייתי יוצא והייתי אומר, אוקיי, למדתי משהו. אבל הם לא השקיעו, לא היה חשוב להם, היה חשוב להם רק להגיד דיסטורשן. אוקיי, סבבה. אולי אני אכנס לוויקיפדיה, אני אראה. אני אנסה להבין מה זה דיסטורשן. אתה יודע מה זה דיסטורשן?
לא.
אוקיי, אתה רואה? גם אני לא.
זה משהו במוזיקה, אבל.
אני יודע מה זה קרן נויטרונים.
כן. טוב, זהו, אין לי יותר מה להגיד על זה.
לא, אמרנו די הרבה.
כן, כן.
אוקיי. לא המלצה מאוד.
לא, יש ביופיקים יותר טובים.
אפשר לבטא.
יש ביופיקים יותר טובים.
טוב. סבבה, בעוד שבועיים אנחנו הולכים לראות את הסרט התורף שטח פראי בבימויו של דן טרכטנברג, שהוא ביים גם את התורף הקודם שקראו לו טרף.
כן, וגם הוא עשה את הסרט המצויר על התורף.
שאתה דיברת עליו לפני איזה חודש, משהו כזה, חודש וחצי. טוב, נקווה לטוב, כי זה, אנחנו אוהבים את הבמאי, בעיקר מאז 10 Cloverfield Lane, ונקווה, כן, וזה התורף.
Yes.
אז זה מה שאנחנו נראה בעוד שבועיים. זהו, את הפרק הזה אורן ערך, ואם יש לכם המלצות או ביקורות, אתם מוזמנים לכתוב לנו לסרקסטים@gmail.com. ואם אתם חושבים שהפודקאסט מעניין, שתפו אותם עם חברים, דרכו אותו באפליקציה, זה סיימנו להיום. נתראה בפרק הבא.
יאללה, ביי.
ביי.